אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
אמש החליטה הממשלה פה אחד כי יום כ"ד בחודש תשרי ייקבע כיום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. מדוע כ"ד בחודש תשרי? הרי ידוע לכולנו כי הטבח התרחש ביום שבת כ"ב בחודש תשרי, כדי שלא ייפול על חג שמחת תורה. החלטת הממשלה שהתקבלה בהמלצת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושרת התחבורה מיר רגב, האמונה על הטקסים הממלכתיים, קובעת כי ביום הזיכרון לטבח התקיימו שני טקסים ממלכתיים, טקס אחד לזכר החיילות והחיילים שנפלו במלחמה, וטקס שני לקורבנות הטבח, נרצחי פעולות האיבה. מעבר לכך, קובעת ההחלטה כי השנה, ובאופן יוצא דופן, יצוין יום הזיכרון בתאריך הלועזי דווקא, שנחקק בתודעת כולנו, 7 באוקטובר. האם נכון לקבוע יום זיכרון בתאריך שלא אומר דבר לאיש? אולי זו בכלל כוונת מכוון להשכיח את המחדל שהביא לטבח? האם אנחנו לא חוזרים על אותה הטעות של יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין? גם הוא נקבע בעת שבטו שבימין נתניהו כראש ממשלה, שמצוין ביום י"ב בחודש חשבן, תאריך שלא אומר דבר לאיש, במקום 4 בנובמבר שאומר הכל לכולם. ובכלל, איזה תכנים ייצוק המחקק ביום הזיכרון הזה? כיצד יראו הטקסים ומה ילמדו באותו היום בבתי הספר? נברך לשלום את הפרופסור דליה נורי גבריאלי, חוקרת תרבות ותקשורת. בוקר טוב לך. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. מה את אומרת על בחירת התאריך הזה, כ"ד בחודש תשרי?
אז בוא נפתח את השיחה הזאת באיזה רגש שאני רוצה להביע. אני רוצה רגע להגיד משהו על רגש הקנאה שאני מרגישה ביום הזה. אני חושבת על יום הזיכרון השלישי והנורא שהצטרף לשני ימי זיכרון נוראים אחרים, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה. עוד יום קשה מאוד שיהיה במפת הזיכרון הלאומי שלנו. ואני רוצה להגיד איך עמים אחרים, איזה מי זיכרון יש להם. בואו נדבר לרגע אחד על מפת הזיכרון של ארצות הברית. יום הזיכרון בארצות הברית נחוג, נדמה לי, ביום השני האחרון של חודש מאי מדי שנה, והוא נחוג כיום חג של חופשה של קיץ, זה היום הראשון של חופשת הקיץ.
עושים על האש.
עושים על האש ברביקיו, ועושים פיקניקים, וזה יום שהצרכנות שוברת שיאים, והסיילים שוברים שיאים. אז ככה בארצות הברית מדברים על יום הזיכרון. בוא נדבר על שכנה יותר קרובה לנו, יוון, מה היא בוחרת לשים במפת ימי הזיכרון שלה. אז יש לה יום אחד מיוחד במינו, שנקרא יום האוכי, יום הלא. היום הזה זה יום גאווה לאומית שיש לו משמעות אפילו יותר מיום העצמאות של יוון. היום הזה מזכיר לעם היווני את הלא שאמר ראש ממשלת יוון ב-1941, יואניס מטקסס, הוא אמר לא לצבאו של מוסוליני שביקש לעבור דרך יוון. המילה הזאת הקצרה לא, שמסמלת גאווה ועמידה על שלך, היא יום הזיכרון של יוון. יום הזיכרון אולי המשמעותי ביותר.
למרות שהתוצאה הייתה תוצאה פחות טובה לעם היווני, כאשר אנחנו מדברים על מלחמה וכיבוש.
וליוונים יש הרבה ימים, אם הם היו רוצים לבחור ימי זיכרון אחרים, הם היו בדיקטטורה צבאית בין 67 ל-74, אם הם רוצים לציין ימים של צער. אבל אני מזכירה את שני הימים האלה שהאמריקאים והיוונים בוחרים לציין כימי זיכרון, כדי להגיד כמה עצוב וכמה אני מקנה, וכמה כולנו מקנים אולי, בכך שיש עמים שיש להם ימי זיכרון שנראים אחרת. לנו, למרבה הצער, יש שלושה ימי זיכרון מאוד קשים. ובהזדמנות הזאת אני שמעתי היטב את הפתיח שלך גואל, ואני רוצה כמעט להפנות קריאה לכולנו ובמיוחד לתקשורת. היום הזה שעומד להיות נחוג כיום אבל, לא נחוג אלא להיות מצוין כיום אבל לאומי, אני ממש מפצירה כחוקרת תרבות ישראלית, כחוקרת תקשורת, הניחו אותו מחוץ לכל מחלוקת פוליטית. אל תעשו עליו שום צורה של הון תקשורתי ולא הון פוליטי. אל תלבו את השאלה למה כפדלת בתשרי ולא שבעה באוקטובר. אל תשאלו למה מירי וביבי חתומים על הנייר הזה, על היום הזה. אל תשאלו מי יגיע לטקס, כמו שבשנים האחרונות אנחנו בודקים מי יגיע לבית העלמין, איזה חבר כנסת ומי לא הגיע ולמה. היום הזה בעיניי צריך להישאר מחוץ לכל מחלוקת פוליטית, להישאר בבדידותו הנוראה והזוהרת לרעה, המסנזרת מעל לכל יום אחר. השאירו אותו מחוץ לפוליטיקה, אל תשאלו למה וכמה. זה יום שכולנו מבינים את משמעותו, כל ישראלי יודע מה
המשמעות. אבל כולנו מבינים לא רק את משמעותו, אלא גם כולנו מבינים מדוע נבחר התאריך הזה. כולנו גם מבינים שמנסים לשים עלינו איזשהו מסך, להשכיח אותנו, להשכיח לכולנו את האשמים בטבח, את המחדל הגדול שהיה שם.
אז אני אגיד את זה ככה. השאלות המדיניות, הפוליטיות, הצבאיות, שסביב היום הזה, עוד נשאלות כבר עכשיו, והם יוסיפו וישאלו. השאלה שבעיניי עדיין לא מוצאת מספיק מקום על, במפת השיח שלנו הנוכחית, היא שאלה תרבותית ושאלה של זהות. ואני אסביר. היום הייתה פעם מלכת הכיתה, שהצטיינה בכל, והמבחנים שלה היו מצוינים, והיא הריצה את עצמה והצליחה בכל דבר. ויום אחד היא חטפה ארבע מהדהד מאוד בבחינה במתמטיקה, או לא יודעת באיזו בחינה. הנמשל זה שאנחנו רגילים לחשוב על עצמנו כעם סגולה, עם חזק, עם מצליח יותר מכל העמים. ובאופן חד משמעי ודי חד פעמי, ב-50 השנה האחרונות, אנחנו חטפנו סנוקרת ישר לפרצוף, ובלואו-טק, באמצעי לואו-טק, הוכיחו לנו שהסטארט-אפ ניישן שלנו והדימוי העצמי שלנו, כבודם במקומה מונח, אבל עם אחר הצליח עם כפכפים ונעלי בית להעמיד אותנו לרגע אחד על מקומנו. המשבר הזהותי הזה, המשבר בדימוי העצמי שלנו, אני מדברת בתור בוגרת מערכת החינוך הישראלית, שהרגילה אותנו, שמערכת הסמלים והמיתוסים שלה, כולה מבוססת על עם נבחר. אנחנו הצאצאים של משה מנדלסון ושל איינשטיין. אנחנו בר כוכביים ואנחנו מצדה ואנחנו טרומפלדור שהזכרת בתחילת השידור שלך. ופתאום, ביום אחד, הדימוי העצמי שלנו נשבר. וזה מאוד מאוד קשה. זאת שאלה שאנחנו נצטרך מאוד להתמודד איתה. אני חושבת שעדיין אנחנו לא נותנים למקום. המחדלים והקשיים הצבאיים, הפוליטיים, המדיניים, כבר עכשיו נדונים והם ימשיכו להיות נדונים. השאלה התרבותית, ואולי זה העניין שאני רוצה פה, הוא הכי רלוונטי לשידור הזה, השאלה התרבותית של הדימוי שלנו, הדימוי התרבותי שלנו כעם נבחר, עם סגולה, עם חזק, עם עם חוסן, עם שתמיד הצבא יגן עליו ותמיד ישמרו עלינו, נשבר, נסדק. אני רוצה להגיד מילה אחת על הלואו-טק שסדק.
אבל רגע, לפני הלואו-טק, אני רוצה לזרום איתך דווקא. אם הזכרת את יוון ואת יום הלא שלהם, זה יום הגאווה, אז זה אומר שאולי כפדלת בחודש תשרי צריך להיות יום הענבה הישראלי, ואלה התכנים שצריך ליצוק לאותו יום זיכרון.
אני מאוד אוהבת, מאוד מתחברת, בכאב, אני מתחברת למקום הזה שאתה לוקח אותנו. אני ממש, בכאב אני אומרת את זה, אולי ביום הזה שיערך במערכות החינוך הישראליות, שלמרבה הצער הן מנוסות בדברים האלה, אולי באמת צריך לקחת את זה קצת לשם, קצת לענבה, קצת להכרה באחר, קצת למקחות רוח. זה צריך להיות יום של ענווה, אני חושב, באמת לא יום של גאווה, יום של עצב מאוד עמוק, יום של ייאוש. אני בטוחה שכל מערכת חינוך תיצוק לזה, תוכן לפי בצלמה ובדמותה ובמה שמתאים לה. אבל הרעיון שלך שלקחת את זה ליום ענווה, יום של חשבון נפש ושל שקט נפשי, הפוך מאוד לפוליטיזציה. מערכת החינוך צריכה גם ביום הזה, אני חושבת, בעוד כיוון שאפשר ללכת מלבד ענווה, מה שחשבתי עליו זה יום של ריבוי. כי מי שנרצח ונהרג ביום הזה זה לא רק ישראלים יהודים, כמו שאנחנו יודעים. הרבה אנשים מקבוצות אוכלוסייה שונות שילמו בחייהם. גם יש לנו חטופים שמשלמים ונמצאים עדיין שם, הם מקבוצות אוכלוסייה שונות. אולי ביום הזה גם צריך מבחינה חינוכית לתת מקום לריבוי. אבל מעל הכל אני שוב רוצה לחזור על המסר הזה, גואל, ואני קצת קוראת גם לך בעדינות, בחמלה, לא לקחת את המקום הזה למקום של הברוגז, ולמה עשו לנו ככה, ולמה מירי וביבי, ולמה אתם אומרים כ"ד בתשרי. יש הרבה תשובות. גם נחום ברנע הבוקר אומר, למה קוראים לזה יום האסון הלאומי? הוא צודק, למה מוציאים את
אני ה... אני רק אזכיר, זו הייתה בהודעת ראש הממשלה, אמש, כאשר ההחלטה הזו התקבלה, הוא פרסם ברשתות החברתיות, תוך הגדרת האסון הלאומי. וצודק נחום ברנע, וצודקים גם אחרים, זה לא יום האסון הלאומי, זה יום המחדל הלאומי. לטרמינולוגיה יש כאן חשיבות, יש חשיבות לעובדה שהפוליטיקאים שאחראים על הדברים האלה הם אלה שמחליטים על ימי הזיכרון הללו ועל התכנים שניצוק לתוכם.
אני מסכימה לכל מילה שאתה אומר. כל מילה חשובה והשיח הוא חשוב. ועדיין אני אומרת, אל תעשו הרדדה של היום הזה. אל תנמיכו אותו למחלוקות פוליטיות. 364 ימים בשנה נריב ונחלוק ונגיד, ואלה יגידו ככה, ואלה יגידו ככה, ואלה יגידו כף דלת, ואלה יגידו שבעה. הכל אני מקבלת. אלה יגידו טרגדיה, ואלה ינסו להעלים את היום הזה תחת הביטוי אסון, כאילו מדובר באסון טבע. ובכל זאת, בהינתן כל זה, ואני מבינה ומסכימה לכל הדברים שאתה אומר, את היום הקדוש והחשוב הזה, שסורב אצל כולנו בלב, בעיקר כשחושבים על החטופים, אבל גם כשחושבים על כל הנרצחים והרוגים בנובה ובקיבוצים וביישובים ובירוחם ובסדרות ובכל מי שמסביב, את היום הזה תניחו בצד, בלי מחלוקות פוליטיות, בלי לעורר פה שיח לעומתי, בלי לקחת אנשים לשידור שיגידו זה יגיד ככה וזה יגיד ככה, וכל היום הזה יהפוך, כמו שקרה קצת לפרס ישראל האחרונה, שנהיה פוליטי, ואנחנו יודעים גם מה קרה לימי הזיכרון בשנים האחרונות, שתקשורת עוקבת מי בא ולאן ולמה ומה הוא אמר. הניחו ליום הזה, זה יום שהוא מעל ומעבר,
אני רוצה, מחלוקת. אני רוצה לקחת אותך אם תרשי לי לטור שכתבת בישראל היום בשנת 2020, אוקטובר 2020, אז דיברת אודות קורונה ששטפה את כולנו, ושאלת בכותרת לאן נעלמה לכידות, ואני חושב ארבע שנים עברו מאז כתבת את הטור הזה, ואת מסתכלת מסביב, ואת לא רואה שמה שהתחיל אז עוד התעצם עכשיו?
לאן נעלמה לכידות, אתה אומר לי? אני חושבת שיש לנו הרבה בעיות של לכידות, אבל עדיין מעל הכל אנחנו עם גאה, אולי קצת גאה מדי, עם עם דימוי עצמי מאוד מאוד גבוה, קצת גבוה מעל כולם, והשתמשתי בדימוי הזה של מלכת הכיתה, שקצת התנפץ לה בפנים, והזכרתי את העניין הזה של הלואו-טק. אני רוצה אגב להגיד שגם במלחמת יום הכיפורים התחילה בלואו-טק. איך המצרים חצו את תעלת סואץ? הם חצו אותה בסירות גומי פשוטות שבפשוטות. ואיך הם התגברו על מערך הביצורים והמוצבים המאוד מפואר שלנו וסוללות אפר של 18 מטר שטרחנו לבנות במשך 6 שנים? בזרנוקי מים פשוטים של צינורות מים. אותו דבר עשו לנו גם הפלסטינים בשבעה באוקטובר מתחת לאף. באמצעים פשוטים ודלים הם הצליחו לשבור את חומת ההגנה המאוד הייטקיסטית שלנו. הם הצליחו לבנות מנהרות מתחת לאף שלנו, מתחת לאדמה. זה יום שצריך לחשוב שגם האחר יודע לעשות דברים. ואולי אם לחזור לתחילת השיחה, ימי הזיכרון שלנו הם רק ימים של קושי ואבל של צער, אולי אם נלמד לחשוב על עצמנו, לא רק העם הכי מובחר, הכי יוקרתי, הכי מנצח, הכי הייטק, אנחנו עם כמו עמים אחרים, וצריך לכבד גם עמים אחרים, אולי אם נשתווה לעמים אחרים, אז גם אצלנו ימי הזיכרון יהיו קצת פחות עצובים.
אז אולי יהיה לסיום השיחה שלנו, הכל מתחיל ונגמר בסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, נכון? בנרטיב שאנחנו יוצקים אליו תוכן, כדי לספר את הסיפור הכלל ישראלי. האם אפשר בעיניי 5 חודשים אחרי כבר לספר סיפור, או אפילו בשנה ראשונה לספר סיפור, או שזה משתנה עם השנים?
אפשר בכל עת להתחיל בשיח, והשיח יתפוס מקום וילך ויצבור כוח וזהות משל עצמו ויתפוס כיוון. אבל הבקשה, המשאלה, משאלת הלב שלי, תנו לכל הקולות להישמע, ובעיקר סביב היום הזה, תקשיבו לקולות, אבל אל תנהלו מלחמות פוליטיות. לא ביום הזה. ביום הקדוש הזה, למלחמת חורבות ברזל, או מלחמת עזה, או מלחמת 7 באוקטובר, הניחו את היום הזה בצד. השיח ימשיך להתגבש ליום הזיכרון השנתי שיצוין ב-24 באוקטובר 2024. נרכין את הראש בענווה, כמו שאמרת, אני מאוד מקבל את הרעיון הזה, בהקשבה, בצער עצום, וככל האפשר בלי מחלוקות פוליטיות ביום הזה.
וזה עוד לפני, והזכרת את השמות, כן, השמות שמלחמה שאין לה שם, גם בהחלטת הממשלה שהתקבלה אתמול, כתוב מלחמת חרבות ברזל, ובסוגריים שם זמני, או מין הגדרה שכזאת, כי גם לזה עדיין לא הגענו לכלל הסכמה.
נכון מאוד. אז נתחיל להסכים ולא להסכים, וצר לי, צר לי מאוד, שיום שלישי נוסף למפת האבל הלאומי שלנו, כמה צר וכואב, ושכל החטופים יחזרו הביתה מהר מהר מהר.
אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. הפרופסור דליה נורי גבריאלי, חוקרת תרבות ותקשורת, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה לך ויום טוב.
אנחנו כאן. כאן תרבות.
הסיפור הבא ילמד אותנו שעד כמה שאנחנו טובים במסורות, אנחנו בעיקר מצוינים בשבירה שלהם. יום י' בחודש אדר הוא יום ציון ממלכתי לציון הקרב ההירואי על תל חי. אז נפלו יוסף טרומפלדור וחבריו בקרב שהפך כבר לאתוס לאומי, לא סתם אתוס, אלא אתוס שאבא חושי כתב עליו בגליל בתל חי. טרומפלדור נפל בעד עמנו, בעד ארצנו, גיבור יוסף נפל. גם ברקצנלסון חיבר לזכרו, לזכר הקרב, תפילת אזכור, על ישקוט ועל ינחם ועל יפוג האבל, עד בו יבוא, בו ישוב ישראל וגאל אדמתו השדודה. גם זאב ז'בוטינסקי הילל את הקרב, הוא כתב את שיר תל חי, שם תל חי, רום ימרי, תל הכוח העברי, אפילו קריית שמונה קרויה על שם נופלי הקרב. בכל שנה היו מתאספים מנהיגים, ראשי ממשלות ונשיאים תחת פסל האריה השואג ומזכירים את הקרב, אבל לא השנה. השנה לראשונה זה 90 שנים בוטל הטקס הממלכתי. למה מלחמה? למה כיכר העיר, קיבוץ כפר גלעדי, ריקה? נברך לשלום את ההיסטוריון הפרופסור אמיר גולדשטיין מהמכללה האקדמית תל חי, שחיבר יחד עם פרופסור יעל זרובבל את הספר תל חי 1920-2020 בין היסטוריה וזיכרון. בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל, בוקר טוב למאזינות ולמאזינים.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו, הפרופסור גולדשטיין. תגובת הבטן שלך אל מול ההחלטה לבטל את הטקס?
וואלה, תגובת בטן. לא מופתע, מצטער, גם מבין.
נתחיל בראשון, לא מופתע?
כן. תראה, אני תושב האזור, אני גדלתי בקריית שמונה, אני גר כבר מאז ומעולם פה באצבע הגליל, היום גר ברחבה קהילתית בשדה נחמיה. מי שנמצא פה ב5 חודשים האחרונים ורואה את מה שקורה באזור הזה, מבין שנפל דבר. יש פה 5 חודשים של אזור שמרביתו שומם, רוב האזור הוא שומם. 10,000 תושבים לא נמצאים בבתיהם. קריית שמונה כמעט ריקה, יישובי הגדר כמעט ריקים. התנועה פסקה, הגליל בסי אופיו, הטבע מרהיב, החרמון לבן, הציפורים בשמיים, ואנשים לא נמצאים כאן. אז על הרקע הזה, הטקס, זה שהממשלה לא זוכרת דווקא את הטקס, אתה לא מעוניין לקיים דווקא את הטקס, נראית לי אחת הבעיות היותר קטנות שלנו.
אל מול המלחמה המתרחשת שם בצפון, ואולי לא מקבלת את תשומת הלב הרבה שהיא ראויה לו, אתה אומר גם מבין כי זה המלחמה, ומצטער מדוע?
אני חושב ש... ש... שאחד מהדברים היפים והמעניינים בפרשת תל חי, באירוע הזה, זה שאפשר ללמוד ממנו ולהסתכל עליו בכל פעם מחדש מזוויות שונות ולדרוש בו, כמו שעושה תרבות. תרבות דורשת ב... במורשת שלה, בעבר שלה, במיתוסים שלה, במטילה בהם ספקות, שואלת אותה מחדש. אני חושב שאנחנו, העובדה שהמדינה נמנעת מכל מיני דברים, הממשלה נמנעת מכל מיני דברים, אולי שיביכו אותה, אולי שיחשפו גם חלקים מהמציאות, היא מצערת, ויש פה גם הזדמנות. אנחנו, מי שאני, כן, אולי נדגיש את הדבר הבא, יש פה אנשים שנמצאים כרגע בצפון, גם בתפקידים שונים בכיתות הכוננות, ועומדים לארגן את הטקס הזה, לא ב-1701, מארגן טקס ממלכתי, לא ממלכתי, טקס משלו, גלילי,
כן, אלטרנטיבי, כן.
אלטרנטיבי שיפנה אל כל עשרות אלפי תושבי הגליל שמפוזרים ברחבי הארץ, ועל כל החברה הישראלית, אז דווקא הייתי מדגיש את ה... את היוזמה היפה הזו.
אתה רוצה להזכיר לנו גם את סמילנסקי, את משה סמילנסקי.
אני חושב שצריך רגע לחזור ולהבין איך מתפתחת המסורת הזאת של טקס בתל חי, או של התייחסות ביהודה לפי באדר אל מה שקורה במקום הזה, וצריך להגיד שכבר ממש ימים ספורים אחרי יום הקרב בתל חי, אותה תקרית שהתרחשה באחד במאי 1920, שכמובן יש הרבה מה לומר עליה, אבל אי אפשר היום הכל, סופר ואיש רוח ואיש ציבור בשם משה סמילנסקי כותב כבר מפרסם בעיתון הארץ מאמר שהוא קורא לו מקום קודש. הוא מספר שהוא כבר כמה שנים הולך עם איזו תחושה קשה מאז מלחמת העולם, שעוד לא ידעו שהיא תהיה ראשונה, אבל היא הייתה ראשונה, שרק הסתיימה, מה נספר לילדים שלנו, על מה נחנך, אנחנו לא נתנו חלק ממשי בעיצוב של המציאות הזו. והוא אומר, היה הקברים הקדושים שאליהם יביאו מורים ותלמידים לספר להם את הסיפורים שלנו, וברגע שקורה האירוע הזה של תל חי, נרגים באותו יום טרומפלדור ועוד חמישה מחבריו וחברותיו ביום הזה, אז הוא בעצם אומר, זה מקום הקודש, והוא צופה שבשנה ושנה ביהודה א' באדר ינהרו לקצה הגליל העליון אל תל חי ואל כפר גלעדי המורים והתלמידים מכל קצווי ארץ ישראל החופשית. זאת אומרת, בעצם הרעיון שהתקיים טקס ממלכתי, והוא גם מחבר אותו לעלייה לרגל שכזו, הוא עולה ממש ימים ספורים אחרי האירוע, ובאמת זו מסורת שהתחילה להתהוות, גם הפרשה של איך שהתחילה להתהוות היא כמובן
מעניינת. אבל זה מעניין שאתה מצטט מדבריו של משה סמילנסקי, הוא הדוד של סמך יזהר, הוא הדוד הגדול של סמך יזהר בעצם.
הדוד של אבא, כן, הוא קרוב משפחה.
הוא הדוד הגדול. אבל אולי בדברים שאתה מצטט מסמילנסקי, שהוא אומר, הנערו לקצה הגליל העליון, אל תל חי ואל כפר גלעדי, המורים והתלמידים, אולי בעצם ניחוס אירועים שכאלה אל תקסים ממלכתיים, שם בעצם לב הבעיה שלנו, כי העם הוא זה שצריך לזכור, לא הנשיא שמגיע עם הפמליה שלו, או ראש הממשלה שמחליט להגיע או לא להגיע.
כן, כמובן, אני כמובן לא, אני רגע, אני בתפקיד החוקר כאן, אני לא בא בטענות למי שזוכר או שוכח, על החברה יש את הסיבות שלה, אבל למה היא, קודם כל הדבר הטבעי ביותר הוא לשכוח מהעבר הרבה מאוד דברים, והשאלה היא מה זוכרים, זה תהליך שבאמת נעשה, שוב, במחקרים שלנו על זיכרון קולקטיבי, רואים איזשהו היזון חוזר בין הזיכרון מלמעלה לזיכרון מלמטה, בין מה שהממשלה מנסה להכתיב, או הסוכנים הציבוריים, למה שהציבור מעניין אותו ורלוונטי לו, וזה בהחלט, אני לא בא בטענות אני חושב שהשאלה המעניינת היא איך בכל זאת התפתח, מה קרה כאן, בשנים שבהם התפתחה המסורת הזו, וגם פרשה מעניינת בפני עצמה, אם תרצו להיכנס אליה.
אז אמור לי מילה על הזיכרון מלמעלה והזיכרון מלמטה, הם בהכרח חייבים לריב, להתקוטט?
לא, אבל הם נמצאים באיזשהו מסע ומתן מתמיד. לפעמים, אתה יודע, כשהזיכרון מלמעלה תלוש ומנותק מדי מהזיכרון, מהאופן שבו הציבור באמת, מהלך הרוח של הציבור, מהדברים שבאמת מעניינים את הציבור, גם עלולה להתפתח, וראינו את זה במקרה של מיתוס תל חי, אולי זה דווקא מעצים את את הסקפטיות, את הביקורתיות, את הספקנות, את הציניות כלפי, אז זה יכול גם לקרות, אבל אני חושב שבתוך החברה, בכל חברה יש איזשהו דיאלוג כזה בין מה שאנשים, קבוצות שונות, גם החברה היא לא אחת, גם החברה היא מגוונת, ויש קבוצות שונות עם דפוסי זיכרון שונים, וגם הזיכרון מלמעלה מתהווה באיזשהו דיאלוג מושפע ממה שקורה למטה וגם משפיע עליו.
מיתוס תל חי עוד חי?
שאלה טובה, זו שאלה טובה. אני חושב שברמה הציבורית הוא עבר כמובן, השיא שלו היה בתקופת המנדט, בתקופת היישוב היהודי, השיא שלו, השלב שבו הוא נתפס כאיזשהו אירוע מכונן, אירוע שוב שהיה, שיש בו היבטים שאפשר לדבר
כן,
על
הכישלון. כן, למה הוא מכונן? שם. הרי מדובר בכישלון גדול.
נכון, כי זה מה שעושים מיתוסים. האירוע עצמו היה כישלון, במובן הזה שבאחד במרץ, יש תקרית מיותרת לחלוטין, שלא הייתה אמורה להתרחש, נהרגים בשישה יהודים ו... עוד מספר גדול קצת יותר של ערבים, האירוע נפסק באמצע כשהם מבינים שהקרב מיותר, ולא רק שנהרגים בו מספר גדול יחסית לאנשים באותה תקופה למה שהיה מקובל, אלא שבאותו יום הם עוזבים גם את כפר גלעדי וגם את תל חי, ובעצם את כל אצבע, את כל האזור הזה, את כל עמק החולה הצפוני, ולכן במובן הזה דווקא היה צריך ברגע הזה שבו, אחרי מלחמת העולם הראשונה ועם תחילת השלטון הבריטי בארץ והיו ציפיות מאוד מאוד גדולות של הציונות והנה יש אירוע כל כך קשה, היה צריך לצקת את הסיפור שיבנה מתוך הכישלון הזה איזשהו ניצחון מפואר של עמידה ושל הבטחה לעתיד ולקחת דווקא את הערכים שהתגלמו בבחירה של אותם צעירות וצעירים להגיע לפה, לשרות בגליל במקום המסוכן ולנסות להתעקש על ההאחזות פה ולבנות מתוכו את, את המיתוס ואת הסיפור הלאומי. זה התאים מאוד לתקופת המנדט.
כנראה שזה גם מתאים להיום אם אתה מרשה לי, כי זה בדיוק הסיפור שאנחנו רוצים לספר לעצמנו כעת בעקבות 7 באוקטובר.
האמת ש...
כישלון גדול, ואנחנו מה? עושים חגיגות?
אז אני חושב שתמיד יש מושג כזה שנקרא תבוסה נצחנית, היהודים לא המציאו אותו, אפשר למצוא אותו באירלנד ובפולין ובתרבויות אחרות של אירועים של כישלון שהחברה הפכה אותם לאיזשהו בסיס, לאיזה תיאוריית ניצחון או תיאוריית תקווה לעתיד. אני דווקא ברשותך חושב שלשנה הזאת משהו אחר מעניין בתוך הסיפור של תל חי שכן אפשר לקחת ממנו, ששבעה חודשים הגליל העליון היה שומם, בין מרץ 1920 לאוקטובר 1920 הגליל העליון היה ללא התיישבות יהודית, ובסוכות אוקטובר 1920 כאן באו שוב אנשים צעירים, בחורות צעירות, בחורים צעירים, והקימו מחדש את היישובים האלה וחידשו את ההתיישבות פה בו, בגליל העליון, גם במטולה, ועכשיו אנחנו גם נמצאים חודשים ארוכים עם יישובים ריקים, אז אני חושב שגם אפשר אולי לקחת מזה את סיפור האפשרות להתחדש, ואת הסיפור של היכולת גם אחרי משבר לבנות מחדש, מציאות טובה יותר.
ובאלטרנטיבי מה יהיה בעיניך, או מה ראוי שיהיה?
הדבר היפה שאני... מצא חן בעיניי כשפנו אליי בנושא הטקס האלטרנטיבי, היה בעצם, שהמסר היה ניסיון לחזק את אנשי הגליל. בעצם המסר היה, אנחנו רוצים לפנות מפה אל הלב של אנשי הגליל, לא משנה איפה הם נמצאים, בבתי מלון או בדירות שהם שכרו בעשרות, אולי במאות מקומות ברחבי הארץ, והטקס הולך לפנות אליהם ולהגיד להם, אנחנו לא שכחנו, אנחנו פה ביהודה א' באדר, אנחנו ממשיכים ואנחנו מחכים לכם, אנחנו... שולחים לכם ברכה וכוח ואת כל מה שאפשר בתוך ההתמודדות המאוד מאוד לא פשוטה של מי שרחוק מביתו, כמובן גם אחינו היקרים מהדרום שעברו טראומה שהיא קשה במיוחד והם מתמודדים עם התמודדות דומה, אבל המסר הוא לשלוח איזשהו קול משותף של אנשים מקריית שמונה ומהקיבוצים ומהמושבות והמושבים שבאים ביחד ומבטיחים להחזיק את המקום, לשמור על המסורת, וקוראים לכולם להתכונן ליום של החזרה ולפעולה המשותפת של תושבי הגליל בלי מחיצות ובלי הבדלים של עמדות כאלה ואחרות בבנייה המחודשת של האזור שתתרחש אחרי המלחמה.
אנחנו לא שכחנו, אני אקח את זה ממך, ההיסטוריון הפרופסור אמיר גולדשטיין, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה.
אנחנו כאן כאן תרבות.
כשאנחנו מבינים בעקבות השיחה הקודמת שלנו שבניתוץ מסורות אנחנו טובים, כמו שסיפרנו לכם, יום הזיכרון לקרב תל חי בוטל השנה, נשאל כעת אולי הדרך היחידה לזכור היא דרך הרשתות החברתיות ודרך הדור הצעיר. נדבר על Holiday Horror Story, זה יוזר אינסטגרם שעלה בסוף השבוע לרשת, כבר עשרות אלפי עוקבים יש לחשבון הזה, ובליבו סיפור זוועות 7 באוקטובר, כפי שהם מתועדים לעולם כולו. מטרתו של היוזר הזה, של החשבון, פנייה לקהלים שישראל מתקשה להגיע אליהם, בדגש של נוער וצעירים אמריקנים, ומאחוריו מטה ההסברה האזרחי, בשיתוף עם יונה ויזנטל, שגם הפיק את הסטורי של אווה. אתם זוכרים את זה כמובן. נדבר על חשיבותו של העמוד הזה, וגם על השפעתו. נעשה זאת עם ליטל אניג, דוקטורנטית במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, גואל.
תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. כאשר את מדפדפת לך החל מסוף השבוע על העמוד הזה בין הפוסטים שהם העלו, מי את מדמיינת שהם אותם אנשים שעוקבים אחריו?
אז קודם כל אני חושבת שזאת יזמה מאוד מעניינת, ולפי דעתי הקהל הוא משתנה ומגוון. אומנם אכן הפרויקט, ככה אומרים, היוצרים, נועד בעצם להגיע לקהלים שלאו דווקא בהכרח כל כך מודעים או צפו בדברים במקור, ואני חושבת שזה גם מגיע לקהלים ישראליים, ולדעתי הקהל הוא די מגוון. על אף שבאמת הקהלים, הטארגט אודיאנס של הפרויקט הזה הוא קהלים צעירים מחוץ לארץ.
כאשר את מתבוננת נגיד על הפרויקט הזה אל מול הסטורי של אווה, אותו חקרת, איך באמת מצליחים להביא סיפורים מורכבים כל כך אל תוך ההשטחה, אם תרשי לי, האינסטושית?
זו שאלה מצוינת, ובאמת את זה חקרתי בעבר יחד עם פרופסור תודיה סברכט הרטמן במאמר שפרסמנו על אווה סטוריז. אני חושבת שאינסטגרם זה מדיום חברתי מאוד מעניין, שבעיקר בולטת בו הוויזואליות שלו, והפורמט שהוא בעצם מאפשר זה להעביר איזשהו סיפור בסרטונים קצרים. אווה סטוריז באמת היה פרויקט נורא ויראלי, הוא זכה למיליוני צפיות, גם היום יש לה פרופיל של אווה סטוריז למעלה ממיליון עוקבים, אבל הפרויקטים הם מאוד שונים בעיניי. אווה סטוריז בעצם יצא איזושהי המחזה שמבוססת על יומן של נשת השואה, בדיוק. וכאן בעצם כל הכוח של הפרויקט הוא שזה לא מבוסס על, אלא באמת.
כשאנחנו אומרים באמת, רק נאמר למאזינות ומאזינים שעדיין לא נכנסו לעמוד הזה, בוודאי תעשו זאת בסיומה של התוכנית, אנחנו רואים צילומים מהאירועים עצמם, אנחנו רואים צילומים, הבוקר עלו צילומים למשל מתוך המצלמות הגוף שהמחבלים עם אח שמם נשאו, אנחנו רואים את התמונות ארדקור, את הדבר עצמו.
בדיוק. אז בעצם הפרויקט מורכב מסרטונים קצרים, גם של אנשים שבעצם נכחו במסיבת הנובה, ולצערים גם היו בטווח, גם בעצם עם מצלמות של מחבלים, וגם מהיישובים. ואלו סרטונים קצרים, וזה הכוח, בעצם הכוח הראייתי של האירוע, הוא בעצם עובר לפורמט של האינסטגרם, ומה שמעניין כאן זה שחלק גדול מהתיווך של אירועי השבעה באוקטובר הגיע מסושל מדיה לכתחילה.
כן, זאת אומרת, כן, זה בעצם, זאת, זה בעצם הטווח הראשון בהיסטוריה שנעשה אל מול המצלמות.
שזה כל כך מטווח בזמן אמת, יש לנו כל כך הרבה ראיות חזותיות שכרגע הן מטווחות מחדש באינסטגרם. עכשיו, כשחקרנו את אווה סטוריז, מה שמצאנו מעניין, מעבר לפרויקט שהיה מאוד מאוד מושקע, וזו הייתה הפקה מאוד מושקעת וגם חדשנית לשעתה, שבעקבותיה, אגב, הגיעו הרבה פרויקטים אחרים להנצחת השואה בסושל מדיה, ועד היום נורא מתייחסים לזה גם במחקר וגם בפרקטיקה, זה שבעצם ראינו שפרויקטים מהסוג הזה מאפשרים מה שכינינו אותו מרחב תגובה של משתמשים, שזה מרחב לחינון זיכרונות חדשים של האירוע שהוא מופיין בהשתתפות, הוא ממוקד בחוויית המשתמש, והוא קושר בין החוויה שקרתה היא לבין החוויה המשותפת של המשתמשים. זאת אומרת, האינסטגרם כאן הופך להיות איזשהו מתווך בין החוויה המתווכת לבין מה שהמשתמשים חווים בעקבותיה.
אבל נדמה לי שיש הבדל בין אותם סרטונים שעלו בעת הטבח וחודשים אחרי השבעה באוקטובר, לבין הפרויקט הזה, כי הפרויקט הזה מרגיש כמו העולם תבין למה אנחנו עכשיו, למה אנחנו הלילה בשיפה.
אני חושבת שבאמת הפרויקט מסתיים עם קרדיטים שבעצם ככל שתשכילו ותבינו יותר ותכירו יותר את מה שקרה בטבח, כך יותר תבינו את הפעולות של ישראל. זה חשוב, לא רק העניין האקטואלי של מה שקורה היום, אני חושבת שאנחנו נראה את זה גם בעצם, הפרויקטים שיוצאים עכשיו זה רק פרויקטים ראשונים על אירועי השבעה באוקטובר. העדויות האלו, הראיות החזותיות הכל כך חזקות האלו לדעתי, ימשיכו ללוות אותנו עוד עשרות שנים קדימה. כי הרי זה בעצם הכוח החזותי, זה החומר החזותי הכי חזק שיש לנו, של אנשים שהיו שם. אז נגיד, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם אנחנו מסתכלים על השואה וחושבים, אוקיי, מהו הזיכרון החזותי של השואה? צילומי שחרור ולאחר מכן פיתוחים של השפה החזותית של הייצוג של השואה. כאן אני חושבת שחלק ענק זה צילומים שפורסמו בסושל מדיה במהלך היום עצמו.
ואיך זה בעינייך משפיע בכלל גם על העיניים הישראליות וגם על העיניים של מחוץ לישראל?
אם תוכל לחזור לשאלה, לא בטוחה שהבנתי אותך.
איך זה משפיע עליי כישראלי שחווה כבר את החמישה חודשים האחרונים וראה כבר את הכל?
שאלה שקצת קשה לי לענות עליה. אני חושבת שכשאני למשל הסתכלתי על הסרטונים, יודע, יש לנו סרטונים שכבר כולנו מכירים. כולנו כבר מכירים את המהלך שלהם. ויש דברים באמת שהם חדשים. אני חושבת שאנחנו לא נתרגל לזוועות האלה, וזה באמת מסמך יוצא דופן, ואנחנו ככה, עם האירוע מתגלגלים, להבין איך אנחנו חיים עם העדויות האלה, וכעת שאנחנו לאט לאט הופכים לייצוג, ואתה יודע, עכשיו נקבע יום הזיכרון השנתי, נראה פיתוח רחב וגדול יותר של השפה הזו, אבל ראינו את זה, אגב, יש את הסרט, השטג נובה,
כן, ששודר ב-YES דוקו, כן.
בדיוק, שהוא באיזושהי מידה קצת הזכיר לי את הפרויקט הזה.
כן, זה מאוד, זה נדמה כאילו זה נלקח מאותם אזורים, כן.
בגלל ריבוי נקודות המבט והשימוש בכל מיני סרטונים, ובאמת גם הפורמט הזה של צילומים בטלפון הנייד, שהוא נשמר גם שם, זה נורא הזכיר לי את זה, וזה באמת אנחנו רואים כאן כבר איזשהו, אני יכולה להגיד, ככה אני חושבת שזה כבר איזשהו פיתוח של השפה החזותית, שדרכה אנחנו
נעצג
את אירועי
הטבח. אבל אם אני חוזר אל המחקר שלכם, שנגע נגיד בשאלה איך אנחנו מייצרים הבנה מחודשת של זוועות השואה, את רואה את התהליך הזה גם כאן, בהנצחה שעכשיו נוצרת ושעוד תיווצר על 7 באוקטובר?
אני חושבת, אז במחקר שעשינו בעצם לקחנו ונשענו על מונח שקוראים לו עדות מדיה, שתבעו אותו פרופסור פול פרוש ופרופסור עמית פינצ'בסקי, גם מהמחלקה שלי, שמתאר את האפשרות להעיד על אירועים מבלי לנכוח בהם באופן ממשי, אלא באופן מתווך, באמצעות, בתוך ודרך המדיה. וראינו בעצם כיצד עבודת הזיכרון העכשווית של השואה עושה שימוש בסושל מדיה, על מנת לעשות איזושהי ריאקטואליזציה לאירועים מהעבר, ולגרום לאנשים להרגיש כאילו הם חווים אותם דרך המדיה. זאת אומרת, הם לא באמת נוכחים בהם, אבל הם צופים בהם דרך סושל מדיה. וכאן זה עוד יותר קצת מורכב, וזה הפוך על הפוך, כי לכתחילה האירועים תומכו בסושל מדיה, ועכשיו אנחנו שוב פעם מציגים אותם בסושל מדיה. אבל אני חושבת שהתגובה של משתמשים היא החלק המשמעותי כאן, לראות איך הפרויקט יתקבל, מה תהיה תגובה בינלאומית.
האם יהדהדו את זה?
בדיוק.
האם זה יהפוך לוויראלי?
בדיוק.
אבל כאן זה מוביל אותי אולי אל שאלת הסיכום. את לא חוששת כחוקרת משוב נזכיר, בניגוד לסטורי של אווה, שם זה היה הדרמטיזציה של הדברים. כאן זה הדברים עצמם. את לא חוששת מפורנוגרפיה של המוות?
אני חושבת באמת בשונה מאירועים אחרים, כאן הכל כבר תווך אונליין. אני לא חושב, זה לא החשש העיקרי שלי, ואני חושבת שבאמת יש כל כך הרבה מידע חזותי, שעוד קשה להבין לאן זה ילך ומה יהיו הסכנות של השימוש בו. לא הייתי הולכת לכיוון של פורנוגרפיה של המוות. הכל כבר שם, כאילו, הכל כבר היה נראה, היה בטלגרם, זאת אומרת, האירועים האלה קרו וראינו אותם. עכשיו השאלה, איך לזכור אותם? כן. מה נעשה עם הזיכרון הזה?
אנחנו, יהיה מעניין לעקוב אחר הפרויקט הזה, לראות עד כמה הוא מגיע לעולם כולו באמת. אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, ליטל אניג, דוקטורנטית במחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית. תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה.
זהו, עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.